טוב, הגמרא בה' עמוד ב' בנקודותיים שואלת שאלה. איתמר, בפני כמה נותנו לה? הגמרא כמובן מביאה שתי דעות שנחלקות במספר האנשים שצריכים להיות שם לראות את הנתינה. אבל לפני שנגיע למחלוקת בין רבי יוחנן ורבי חנינה, בואו נדבר על עצם השאלה וההנחות שלה. הגמרא מניחה כאן שני דברים. א', שצריך נתינה בפני אנשים. איך בכלל יודעים את זה? כלומר שואלת בפני כמה, כמה צריכים שם? אבל זה שצריך נתינה בפני אנשים, זה הגמרא מניחה כדבר ברור. הרדב"א, מקור ראשון כאן בדף, מסביר מאיפה הגמרא יודעת את זה. מרד פירש, מי די צריכו לומר בפני נכתם, בפני נכתם, ודאי משמלי די צריך לתנו לה בפני בני אדם. דהנו במשמע שיתנהו השלח לאישה בינו לבינה, והיינו דבאי בפני כמה. זאת אומרת, אם צריכים לומר בפני נכתה, אבל לכאורה צריך שאנשים ישמעו את זה. ולכן הגמרא מניחה שהנתינה צריכה להיות לפני בני אדם. כמובן, השאלה שנשארת כבר היא, מה התפקיד של האנשים האלו? למה אנשים צריכים להיות שם כדי לשמוע? מה הם עושים? זה כמובן ההמשך של הדיון שלנו. עוד הנחה שהגמרא מניחה בשאלתה בפני כמה נותנו לה, היא שהאמירה צריכה להיות קשורה לנתינה. זאת אומרת, אני הייתי אומר שהוא צריך לומר בפני נכתב לפני כמה אנשים שישמעו את זה. אבל לא הייתי יודע, לא הייתי מניח שצריך שהאמירה הזאת תהיה בשעה שהוא נותן לה את הגט. אבל כך הגמרא מניחה, בפני כמה נותנו לה. והגמרא מניחה שזה בגלל אמירת בפני נכתב. הים של שלמה מדגיש את הנקודה הזאת, כשהוא דן בשיטת תוספות דבר מתחיל יתלנו בסוף העמוד ב', תוספות מדייק מזה שהגמרא אומרת שמי שלא אמר בפני נכתב צריך לקחת בחזרה ולתת מחדש, תוספות מדייק מכאן משמע, זה צריך לומר בשעת נתינה בפני נכתב, מדקמה יתלנו ממנו. תוספות כבר מניח שצריך קשר עם הנתינה. השאלה של תוספות היא מידת הקשר שנחוץ עם הנתינה. תוספות אומר, קודם כל, והוא הדין לאחר נתינה, תוך כדי דיבור דמהני, בדיוק אמר לאל שנתנו לה כשהיה פיקח, ולא הספיק לומר בפני נכתב עד שנתחרש, אז זה א', ואז תוספות מביא שתי שאלות, שתי ספקות, אבל לאחר כדי דיבור, מסף גלרי עם מהני, כל זמן שעסוקים באותו עניין, או לאו, וקודם נתינה מסף גלרי נמי עם מהני, יש פה שתי שאלות לרי, האם לאחר כדי דיבור בסדר, ובית, האם לפני הנתינה עובדת. הים של שלמה מתייחס לנקודות האלו, ספקות האלו של תוספות, והוא אומר, מכל מקום, קודם נתינה נרד הלא מהני, אפילו עסוקים באותו עניין, היחד הלא הווי עיקר הנתינה תוך כדי דיבור, מדי אמרינן מפני כמה נותנו לה, ולא אמרינן בפני כמה אומרים, משמע דעיקר הקיום שמקבלים העדות של בפני נכתב הוא בשעת נתינה. הים של שלמה מחדד את הדיון של תוספות ואומר שברור שקודם נתינה לא יועיל, אפילו עסוקים באותו עניין, כי האמירה צריכה להיות קשורה לנתינה, כפי שדייקנו משאלת הגמרא בפני כמה נותנו לה. זוהי גם הנחת היתר שמוכיח מכאן מסוגייתנו שלא צריך עדי מסירה מדין הגט כשיש עדי חתימה. זאת אומרת, קריף לעומת רבנו תם. כי אם היה צורך בעדי מסירה גם כשיש עדי חתימה, אז ברור שצריך שתיים בעת הנתינה. ולא רק מי שמפני נכתב. מזה שהגמרא שואלת בפני כמה נותנו לה, רואים שלולא הצורך שבפני נכתב, לא צריכים עדי מסירה, שוב, כשיש עדי חתימה. הרשב"א, המקור השני כאן, מביא את הדברים האלו של היתר, והוא אומר, בארץ ישראל בדלק החירום, או במדינה אחת, במדינת הים, שאין צריך לומר בפני נכתב, לפי שמצוין לקיימו, אין צורך לתנו בפני שניים, אלא נותנה לה בינו לבינה ודיו. כל הצורך של נתינה בפני אנשים, זה בגלל אמירת בפני נכתב, אבל לא בגלל עצם הנתינה מהלכות גיטין. הדיוק כאמור של היתר. הרשב"א בעצמו חולק על זה, חלק השני של הקטע שלו, והוא אומר שבאמת צריך עדי מסירה, אלא מביא בארץ ישראל, אין צריך אלא שניים ליותם עדי מסירה, הוא מביא בחוץ לארץ, פעמים שאתה צריך גימל. אומר הרשב"א, ברור שתמיד צריך שני עדי מסירה, לעומת הריף. בחוץ לארץ צריך לפעמים שלוש, בגלל בפני נחתה ובפני נחתה. רבי עקיבא איגר דן בנקודות האלו של הרשב"א, והוא אומר שלפי הרשב"א צריך לומר, שלא, שכוונת הגמרא זה לא שצריך שניים, כי ברור שצריך שניים, תמיד צריך שניים. אלא כשאומרים בפני כמה נותנו לה, ואומרים בפני שניים, הכוונה שמספיק בשניים. אבל ברור שתמיד צריך שניים. ובקי ואגר גם מתרץ ומסביר את הגמרא בצורה אחרת, מי שמעוניין יכול להסתכל. מכל מקום, האיתר הניח שאין צורך בעדי מסירה, כי כשיש עדי חתימה, כי כל הצורך של עדים ונתינה משום בפני נכתב. הרשב"א חולק ומצריך עדי מסירה משום עדי מסירה. נראה שגם לפי תוספות שסובר שאולי ניתן לומר אחרי הנתינה, לפני הנתינה, ניתן לומר שאף על פי שהאמירה לא צריכה להיות בשעת הנתינה ממש, היא עדיין צריכה להיות קשורה לנתינה, גם לפי תוספות. וזה בשני דרכים. א', בסמוך, גם הספק של תוספות, זה אם אני כל זמן שעסוקים באותו עניין, כשלא עסוקים באותו עניין, ברור לתוספות שזה לא יעבוד. אז גם תוספות מצריך קשר עם הנתינה, אולי לא באותה רמה של הים של שלמה, אבל הוא מצריך קשר, השאלה עד כמה צריכים קשר. מצאנו משהו אחר ברמב״ם. הרמב״ם פרק ז' הלכה ה' אומר, שליח שהביא גט מקום למקום, אם היה שליח עומד שם בשעת כתיבת הגט וחתימתו, הרי זה אומר בפני שניים, בפני נכתה בפני נכתה, ואז ממשיך הרמב״ם. ואחר כך ייתן לה בפניהם ותתגרש בו. משתמע מהרמב״ם שאולי לא צריך לומר את זה בשעת הנתינה, אבל צריכים שהשניים שאמרתי לפניהם יהיו אלו שיראו גם את הנתינה. גם הרמב״ם מצריך קשר בין האמירה והנתינה, אולי לא קשר של בו זמנית שקוראים באותו זמן, אבל צריך קשר על ידי שאותם עדים רואים את זה. מכל מקום אנחנו רואים מעצם השאלה, מהדיונים של הראשונים והאחרונים האלו, שהאמירה צריכה להשתלב עם נתינת הגט. וכך מובן, שוב, שצריך לומר את זה דווקא בשעת נתינה. יש סוגיה מאוד מעניינת בדף חוף ד', המשנה בדף חוף ג' עמוד ב', מדברת על זה שאישה שהביאה את גיטה, צריכה לומר בפני נכתה ובפני נכתה. כמו שואלת, אם היא מביאה את גיטה, אז הגט זה כבר שלה, אז היא לא צריכה למסור את זה, אז מתי אומרים בפני נכתה? ויש סוגיה שלמה בדף חפדה ודמן א', איך למצוא את הדרך שהאישה תוכל להגיד בפני נכתה בשעת הנתינה. ההנחה של הגמרא היא שהאמירה צריכה להיות בשעת הנתינה, וכמו שראינו ודייקנו מראשית סוגייתנו. והצורך הזה זה לא רק לכתחילה, זה גם לעיכובה. כך רואים מהברייתא שתוספות דן בה, שהברייתא שואלת, מה קורה במי שנתן ולא אמר? 12 שורות מהסוף, בהעמוד ב', המביא גט ממדינת הים ונתנו לה ולא אמר לה, ונחת ונחת נכתב, יוציא והוולד ממזר, דבר במהר וחומרים, אין הוולד ממזר, כיצד יעשה, מה הוא צריך לעשות? יתלנו ממנו ויחזור ויתננו לה בפני שניים, ויאמר בפני נכתב ובפני נכתב. רואים שהצורך לקשר את האמירה לנתינה זה לא רק לכתחילה, זה גם מעכב. עד כדי כך שצריכים לקחת את הגט בחזרה ולעשות נתינה חדשה, ואז לומר בפני נכתב. נראה שהנקודה הזאת, הצורך לקשר את האמירה לנתינה, באה לידי ביטוי גם בהבנת תפקיד השומעים. אנחנו שואלים כאן, בפני כמה נותנו לה? למה צריכים את האנשים האלו? מה האנשים האלו שרואים את הנתינה ואת האמירה, מה הם אמורים לעשות? כמובן, זה כל הדיון של הגמרא כאן בהעמוד ב', בתשובה לשאלה ובהסבר המחלוקת. אנחנו היום ומחר, אם ירצה השם, נעסוק בהסברים השונים למחלוקת בין רבי יוחנן ורבי חנינה, ונראה לפחות לפי הבנות מסוימות, הבנה מאוד מיוחדת של התפקיד השומעים האלו, שקשורה להבנת הקשר בין האמירה והנתינה. אנחנו נתחיל היום ונדבר על ההסבר הראשון, התלות בלשמה לעומת קיום, וגם מחר כשנדבר על זה נחשוב על איזו הבנות של הצורך חוזרות להבנת הקשר, הצורך לקשר בין האמירה והנתינה. אז בואו נתחיל. כאמור, הברייתא מביאים כאן מחלוקת רבי יוחנן ורבי חנינא, ואז הגמרא מתחילה להסביר את יסוד המחלוקת. ויש שלושה הסברים כאן. ההסבר הראשון, התלות בלשמה לעומת קיום. ההסבר השני, שליח נעשה עד, עד נעשה דיין. וההסבר השלישי, אישה. האם יש בעיה כשאישה מביאה את הגט? בואו נתחיל עם ההסבר הראשון. כמו אומרת, אחרי שתסתיים, מוכיחים שרבי יוחנן הוא זה שאומר בפני שניים, הגמרא שואלת, למה בהקה מפלגי? דמאן דאמר בפני שניים כסבר לפי שאין בקיאין לשמה, דמאן דאמר בפני שלושה כסבר לפי שאין עדים מצויין לקיימו. בואו ננסה להבין את התלות הזאת. מה התפקיד של אלו שרואים, של העדים, לפי שני הצדדים? אז בואו נתחיל עם רש"י. רש"י אומר, לפי שאין בקיאין, ואחר כך לפי שאין עדים מצויין לקיימו, בואו נתחיל עם קיום, לפי שאין עדים וכו'. וכיוון דה לקיום איהו, באינן תלתה, כדאמרינן בכתובות בפרק שני, דקיום שטרות בשלושה. רש"י אומר, שאין הצורך בשלושה זה בגלל קיום, אז זה בעצם דומה לדין הרגיל של קיום שטרות, ואין סיבה להבין את זה בצורה שונה. הרטב"א, שכבר ראינו בסוגיה הקודמת, הוא מרחיב בזה בסוף הקטע שלו, והוא אומר למדען משום קיום, שליח אינו נאמן משום עד אחד, שהוא נאמן בישראל, הטעם משום דמדינה, קיום שטרות לא ליבה אלא לדרבנן הוא דייצריך. וכאילו הכי משום עיגונה שיש שליח נאמן כשניים. ומי הוא בקבלת עדות? לא יקילו. ויצריכו ג' כמו קבלת עדות דאלמה. וזה נכון. מה אומר הרטב"א? אם בעצם צריכים את אמירת בפנינך דמדין קיום שטרות, אז כל הכולה כאן זה שבמקום להצריך שניים לקיום, מסתפקים באחד לקיום. אבל עדיין מדובר על עדות לקיום השטר. ולכן ברור שצריך שלושה לקבל את העדות, כמו שצריכים שלושה לקבל כל עדות. כך מסביר הרטב"א מרחיב על דברי רש"י. השו"ת מים עמוקים, יש פה ביוגרפיה של בעל השו"ת, אפילו מוסיף מעבר לזה בשם תשובה של תוספות, הוא אומר שלפי הצד הזה, ייתכן שצריך שהנתינה תהיה דווקא ביום, כי קבלת עדות, קבלת עדים זה רק ביום. בעצם, אם אומרים שהנתינה בפני שלושה זה מדין קבלת עדות, אז יש להניח שיש צורך כאן בכל דיני קבלת עדים. מצד שני, ראינו שהגמרא מציעה שאם הצורך של אמירת פני נכתב זה בגלל לשמה, אז מספיק בשניים, לא צריך שלושה. נראה שהפחת הזה, העובדה שמדובר בפחות אנשים, זה לא רק הבדל כמותי, זה גם הבדל איכותי ביסוד הדין. לא מדובר באותו דין אלה שעושים על ידי שניים, אלא מדובר בדין אחר. כך רואים כבר בדברי רש"י, דבר המתחה לפי שאין בקיאין, רש"י אומר, הלקח בתרי סגי, דלהבו סעדי. דאמר שליח בפני נכתבי, אל תיבל תאו, מערער, לא משכחינן בי. בעצם רש"י אומר שהתפקיד של השניים זה לא קבלת עדות, זה שהם בעצמם יהיו עדים אחר כך. הרטב"א מפחית את הצורך עוד יותר. ראינו שוב את החלק הראשון של הרטב"א בסוגיה הקודמת, שהוא מסביר שאם מדובר על עדות על לשמה, בעצם מדובר על עדות מדין עד אחד נאמן בייסורין, ולכן לא צריך שלושה, כי לא מצאנו שעד שמעיד על איסור צריך להעיד בפני שלוש. דאינו כקבלת עדות, מדגיש הרטב"א. גם רש"י לא קרא לדברי השליח עדות לפי האמן דאמר של לשמה. כי זה לא עדות. הרטב"א אפילו חידד את זה עוד יותר ואמר, ובדין הוא דה אפילו תרינה מלא ליבאי. לעומת רש"י שהסביר את הצורך בשניים כדי שהם בעצמם יהיו עדים, אומר הרטב"א, בעצם לא צריך גם שניים, מספיק אחד. אלא משום חומר דאשת איש, צריכו שיאמר הדבר בפני שניים כדי שהשליח נזהר במה שאומר ושידקדק בעדותו, זה איזה עניין צדדי. אבל בעצם לא מדובר בקבלת עדות. לא מדובר בקבלת עדות. כי הלא כל קבלת עדות בפני שלוש. ואם כן, בעצם השאלה היא ככה. אם לא מדובר בקבלת עדות, מה התפקיד של אלו ששומעים? במיוחד לפי הרטב"א. לפי מה שאני מבין, אולי הם עדים על זה. אבל לפי הרטב"א מה? המאירי מאוד מתקשה בזה. המאירי, המקור האחרון, בעמוד השלישי, הוא מביא את המחלוקת. והוא אומר, ושמה תאמר, החלק השני במאירי, ואף לטעם לשמה, קבלת עדות הוא לכאורה. וקבלת עדות בשלושה,
ששניים אינם יכולים לדון. ואם יקבלו אמנת להעיד, ואם כפי שפירש רש"י, ששומעים כדי שהם יעידו, עד מפיינו. איך הם יכולים להעיד על עדות שהם שמעו מעד אחר? זה לא עדות? לא, פני יהושע טוען שאולי אין בעיה של עד מפי עד בייסורין. אוקיי. המאירי בעצמו אבל מסביר אחרת. והוא מסביר שלא מדובר בקבלת עדות, ולא מדובר על עדות מפי עד, מדובר על משהו אחר לגמרי. המאירי בסוף דבריו מביא בשם גדולי ההר, שאין זה קבלת עדות, שאינם מעידים שפלוני העיד שנכתב לשמה, ושהם יעשו מעשה בית דין על כך. נראה להסביר את הדברים האלו של המאירי, שהוא רוצה לומר ככה, לא מדובר בעדות שבית דין מקבל, ואז הם פועלים על פיו של הדברים האלו. זה משהו אחר לגמרי. מה זה? ולא שיאמר הוא כן בתורת עדות, אלא בתורת שליח, שהוא כבעל דבר, וחכמים האמינוהו בכך, ועושים לו מעשה בית דין על פיהם. מה הכוונה? השליח בא כבעל דבר, כפי שמנסח הרטב"א, שהוא רוצה לפעול בעצמו, הוא רוצה לתת את הגט. התפקיד של השומעים הוא רק כדי לאפשר לו להמשיך לפעול, ועושים לו מעשה בית דין על פיהם. הבית דין לא עושים בעצמם, הם מאפשרים לו לעשות. לא מדובר בקבלת עדות, אלא בקבלת היתר להמשיך לפעול. נותנים לו להמשיך לפעול. משהו מאוד דומה למה שראינו בחכמי ספרד בדף ב', לא מנעינן לי מלגרש. למרות, כאילו, זה לא טוענים עבורו, כי אשתו לא ממון של הבא, אבל לא מנעינן לי. אפשר להוסיף שאם יצטרכו אחר כך להעיד, הם לא מעידים על עדותו, אלא על הגירושין שנעשה כראוי על בסיס עדותו. הם יעידו על הגירושין ולא על אמירת בפני נכתה. וכך מובן הצורך לשלב את אמירת השליח כחלק מהנתינה. בחלק הראשון של השיעור דייקנו שהאמירה צריכה להיות קשורה לנתינה. עכשיו אנחנו יכולים להבין למה לפי ההבנה הזאת של המאירי. כי רק אם הוא נותן את הגט, הוא מדבר כבעל דבר שבא לפעול. אם הוא לא נותן את הגט, אז זה עדות, ואם זה עדות, אז צריך קבלת שלושה. ואולי יותר מזה. אבל כיוון שהוא נותן את הגט, הוא לא מדבר כעד, הוא מדבר כבעל דבר. הוא בעל דבר בשעת הגט. וכך אפשר להבין למה רוצים שהאמירה תהיה קשורה לנתינה. אז כל זה בהסבר הראשון של הגמרא למחלוקת בין שלושה ושניים. מחר אנחנו נדבר על שני ההסברים הנוספים ונמשיך לחשוב לעצמנו. מה תפקיד השומעים? קבלת עדים, דיינים, עדים בעצמם. ודיברנו היום על ההבנות השונות לפי התלות בקיום לעומת לשמה. מחר נדבר על ההבנות השונות בשליח נעשה עד דיין ולפי ההסבר שאיתתה שמביאה את גיטה. בואו ניתן כמה מילים של מבוא לפי ההבנה של שליח נעשה עד ועד נעשה דיין. נראה לי שיש שתי נקודות שצריך להסביר כאן לפי התלות הזאת של הגמרא. א', מה היחס בין שתי השאלות? הגמרא כאן מעלה כאן שתי שאלות. א', שליח נעשה עד, וב', עד נעשה דיין. בפשטות, מדובר בשתי שאלות נפרדות. השאלה ששליח נעשה עד, היא שאלה האם השליח נחשב בעל דבר או לא. כך הגמרא מסבירה בקידוש דף מ"ג. והשאלה של עד נעשה דיין, לכאורה שאלה אחרת לגמרי. האם צריך הפרדת תפקידים? האם אפשר לשלב ולעשות שני דברים, או שצריך שהעדים והדיינים הם אנשים שונים? כך ברשב"ם בבבא בתרא, תוספות בכתובות שמצטט אותו. וכך מובן, הגבלת הראשונים של הפסול של עד נעשה דיין, למקרה שהעד מעיד בפועל, לעומת שהוא רק ראה. אוקיי, לפי ההבנות האלו של שליח נעשה עד ועד נעשה דיין, אין שום קשר בין השאלות. אבל אם כן, למה הגמרא מזכירה את שאלת שליח נעשה עד? שלכולי עלמא לפי גרסתנו אינה בעיה. אז למה להזכיר שליח נעשה עד? רק תתלה את זה בשאלת עד נעשה דיין. האם רואים מזה שיש קשר בין שתי השאלות? אז זו הנקודה הראשונה שנדון בה, אם ירצה השם, מחר.
יש גם שאלה נוספת שחשוב מאוד לדון בה, וזה היחס בין הדינים, השאלות האלו כאן, והדינים, השאלות האלו בכלל בשס. וזו שאלה מתודית שצריך לעלות בכל סוגיה שמעלים בעיה כללית, לשאול האם מעלים כאן את הבעיה הכללית כדוגמה רגילה של השאלה הכללית, או שפה מדובר בדבר מיוחד. אז פה כשמדובר בשליח נעשה עד, האם מדובר בשאלה הכללית שעולה כאן כבר בקידושין, או מדובר בדין מיוחד? אנחנו נדבר על שתי השאלות האלו בקשר להסבר השני בגמרא, ואחר כך נגיע להסבר השלישי, הקשר לאיתתה שרוצה להביא את גיטה, ובעצם במקורות היום עשינו עוד א', התחלנו עוד ב', ב' אחת, העניין של לשמה וקיום, ומחר אם ירצה השם נעסוק בב' שתיים, שליח נשאי ודיין, וב' שלוש, החשש של אישה שמביאה. דבר טוב לכולם.